שיש מדרגות, יש שינויים בעולם. אין דבר כזה אנשים שכולם שווים. אין דבר כזה אנשים שכולם נמצאים באותה רמה. כמובן שאין דבר כזה מקומות שהם שווים. באקלימם, בגובהם, ברור, בצד הפנימי, בקדושתם. ומכאן מגיעים לחלק השלישי. בין האנשים שיש להם רמה שונה וחוסר שוויון, כל אחד צריך לעשות את מה שהוא. דיברנו על המקום שיש לו קדושה שונה, יש לנו זמנים בעלי קדושה שונה. ואם אנחנו הולכים מימי הקדושה לימי החול, אז זה קורה לנו כל מוצאי שבת. אחרי כל שבת יש מוצאי שבת. כן? זה דברים ברורים. אנחנו מנסים לעדן את הדברים על ידי הרחת בשמים, כדי להשיב את הנפש שעוזבת אותנו בשבת, משבת ליום חול, מעדנים את העניין הזה, ועדיין מישהו שם לב שהרבה פעמים במוצאי שבת הראש מפוצץ. ממש מרגישים שזה, אנחנו במקום אחר. זה לא בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, זה לא מה שחשב, פתאום ממש ככה כאב ראש, בא לך לישון וזהו. כדי לצאת מהכאב ראש הזה. מריחים. מדוע? למה זה קורה? אדם שפתאום ירדה ממנו הרמה הרוחנית, היה בשבת מעין העולם הבא, ולהקפיד בשיר, אומרים, מעין העולם הבא. אני שמעתי אנשים שרים, מעין העולם הבא. מכירים את זה? מעין העולם הבא. אז אצלנו מקפידים לשיר מעין העולם הבא, כדי שלא תהיינו טעויות ולא ניסיונות כפירה. ובכל זאת, לשים לב שאנחנו הולכים לחיי המעשה. יש זמנים שאנחנו עוברים אותם בהדרגה. משבת עוברים ליום טוב, ואנחנו באים, מגיעים למקרה שלנו, משבת עוברים לפורים. אנחנו יודעים שפורים, ועל זה אני לא ארחיב את העניין, מדרגתו היא הרבה יותר מיום הכיפורים. כל מה שמצליחים לעשות ביום הכיפורים מתוך התבטלות הגוף, שזה אומר תענית, צום, כל חמשת העינויים שקשורים ליום הכיפורים, את כל זה אפשר להשיג ברמה כזאת ואולי יותר ביום פורים. לכן כמו שאומרים חכמים, כפורים, יום כיפור הוא כמו פורים. מי נתלה במי? הקטן והגדול, כפורים. יום כיפור הוא כמו פורים, הוא יכול להשתוות לפורים. ואם תשימו לב, יש כמה אירועים שבדרך כלל נותנים אותם לילדים קטנים. איך היינו שרים בגן עם הגננת? חג פורים, חג פורים, זוכרים? אני אשיר? טוב, אני זה. בסדר, חג פורים, חג גדול לילדים. ואחר כך שהיינו יותר צדיקים, אז בתור גן יותר צדיק, אז חג גדול ליהודים. אבל לפני כן שרו בגן הפשוט יותר לילדים. והאמת שמתאים לי, מתאים לי. מתאים לי, למה חג גדול לילדים? כמו ט"ו בשבט. גם ט"ו בשבט זה חג לילדים, נכון? לשים לב, המקומות הכי גבוהים מבחינה רוחנית, אנשים לא מסוגלים לקלוט אותם. האדם לא מסוגל לקלוט את העוצמה, את הגדלות שיש ביום המיוחד הזה. על מי הוא זורק? על הילדים. למה על הילדים? טהרה, נקיות, עדיין לא מלוכלכים במלחמת הקיום. הם נמצאים בעולם שכולו טוב. איך אנחנו אומרים תמיד, מי שרוצה לדעת מה קורה בבית, שישאל את הגננת. הילדים, לא יעזור כלום, הילדים מספרים. מי שמפחד מזה שבאמת ייזהר. בסדר? ילדים מדברים הכל. זה אמת צרופה, בלי מסכות, בקיצור. עולם פתוח, עולם שלם, עולם רוחני נקי וטהור, בלי כל הקליפות שאנחנו שמים על עצמנו, כל המסכות וכל המציאות הזאת הקלוקלת. היום אמרתי באיזה מקום, אמרתי זה לאשתי האמת. איך שבנות באות מחופשות בבית הספר, תבינו מה הן רוצות להיות כל השנה. אני אגיד את זה קצת אחרת. כשאני רואה ילדה בת שלוש, מה היא לובשת, זה מה שאימא שלה רוצה ולא מעיזה. בסדר? לשים לב מה אני אומר. זה ממש כך, רואים את זה בשטח. זאת אומרת, יש הרבה מסכות שמנסים לפרוץ אותם באיזשהם מקומות, שמה היא? בסך הכל ילדה קטנה, מה קניתי לה? איזה מותג כזה, איך היה קורא לזה? הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה, ואומר כתוב שעם ישראל שאלה אישה מעת ראה ומעת ראותה כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ובסוף כתוב שאת הסמלות שמו על בנותיהם. אז שואל הרב בטור, לא מבין, לקחו סמלה של מצריה, שמים את זה על ילדה קטנה? הוא אומר כן, סמלה של מצריה גדולה מתאימה באורך לילדה קטנה, יהודיה. ולצערנו אנחנו רואים את זה בעוד כמה מקומות, זה, כל, זה כחלק מהמסכות. זה חלק מהעניין הזה שאנשים, יש להם בעיה, אז מוציאים את זה באיזשהו מקום. אחד הדברים של שינויי מעברים, אנחנו רואים בפורים. אנחנו באים השנה מפורים, משבת ישר לפורים, יש לנו כמה מעברים שצריך לראות איך הם, ואנחנו נתעסק יותר בצד ההלכתי כפי שיהיה לנו זמן, אבל בכל זאת לשים לב מה קורה פה. ברגע שהדת ניתנה בשושן, אני מקצר את המגילה, בסדר? רק ככה כמה נקודות. הדת ניתנה בשושן, מתי ניתנה הדת בשושן? ב-13 לחודש הראשון. הווה אומר חודש ניסן. מה קרה אז? מעיר הבירה והחוצה, והעיר שושן נבוכה. מי ששר, כן, אנחנו מנגינה אחרת, אבל אצל האשכנזים, כן, זו מנגינה של מגילת איכה. מה זה והעיר שושן נבוכה? לא היהודים בשושן נכנסו לפחד, נכנסו לקומה. העיר שושן, דבר בלתי נתפס, להשמיד אומה שלמה. איזה ראש מדינה מנסה להשמיד, להרוג ולאבד קבוצת אוכלוסייה שלמה. דבר שלא נתפס. טוב, אנחנו היום חכמים אחרי ההיסטוריה הארוכה, אבל זה דבר שלא נתפס. ובאמת גם בעיני אחשוורוש, ובסופו של דבר באיזושהי מידה גם בעיני המן, זה דבר שלא נתפס. אז מה קורה כשנבוכים בנבוכות גדולה? מה עושים? יש אנשים שעושים כך. שתי גישות, למה אדם שותה שתייה חריפה? יש אדם ששותה כשהוא שמח כדי לשמח עוד יותר, ויש אדם שהוא נבוך, הוא בלחץ, אז הוא שותה כדי לברוח. יש הרבה מכורים כאלה. שהכל זה התחלה, כדי בוא שיהיה קצת נעים, כי העולם הזה כל כך שחור, כל כך אפור, איזה צבעים אנחנו רואים מסביב, לא נעים ולא נוח, יש הרבה בלגן, תן קצת לשכוח, כנס לאי. יש כל מיני אמצעים, אבל האמצעי הזה של השתייה, הוא קיים כבר מקדמת דנא. בתורה זה כבר מופיע. רוצים לשכוח משהו, שותים. זה מה שקרה לאחשוורוש ולאמן. והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. זאת אומרת, ברגע שאדם רוצה לברוח מהמציאות, מצד שני, יש אדם, כשהוא רוצה לחזק את המציאות, כן, אז הוא שותה קצת, כדי להוציא החוצה את הטוב הגנוז בפנים. אלה שתי מידות שונות לחלוטין, קיצוניות. על ידי אותו מעשה, אפשר לעשות שני דברים. אפשר להוציא את הטוב, לא יודע מישהו פעם ראה, בחור בישיבה שהשתקר בפורים. אני יכול לתת חוויה אישית שלי, שמישהו שהיום הוא ראש ישיבה גדול, מוכר לכולם, השתקר בישיבה במרכז הרב. ולא הצלחתי להשתחרר ממנו, הוא תפס אותי ככה בחולצה, תפס אותי ונתן לי דבר תורה ביחס לשיקור זמן קצר, שעה וחצי. לא הצלחתי להשתחרר, הוא... זהו. תפוס, גם הוא דבר תורה בפלפול של מהלך שלם שכל עניינו של עם ישראל הלכה למעשה מתוך כל בניין האמונה, אבל זהו, שעה וחצי ככה, עייף כבר, 2 בלילה, מה? זהו, מסיבה. אז לפעמים שהפנים יוצא החוצה זה בסדר. לפעמים עדיף לנו להישאר. מה שקרה זה שבי"ג בניסן יצאו ארצים דחופים, בלגן שלם, במקום ללכת לבדוק חמץ, המלך והמן יושבים לשתות. וכאן יש לנו לימוד שלם של הנהגה בקשורה ליום חמישי הקרוב, דווקא יום חמישי הקרוב. מרדכי שומע את כל מה שקורה, הוא גם כמו כולם מבין ב-70 לשון, זה גם אחד הדברים המיוחדים שיש במגילה, שמשה יודע 70 לשון, שמרדכי יודע 70 לשון, אז כתוצאה מזה באה הגאולה. בכל מקרה מרדכי שומע שצריכה להיות גזרה. מתי צריכה להיות גזרה? עוד כמה זמן? שנה. אם שנה מעוברת, עוד 12 חודש, ואם שנה לא מעוברת, 11 חודש. י"ג בניסן, גוזרים גזרה שבי"ג באדר שנה הבאה, להשמיד, להרוג ולאבד. מרדכי, מה אתה נלחץ? עוד שנה, היום לא תהיה. עוד שנה, עוד 4 שנים, מה אתם נלחצים עכשיו? על כל מיני גזרות שקיימות. אתם מכירים את הדיבורים האלה, לא? מה קרה? עוד מעט, ימות הפריץ, ימות הכלב, ימות הכל. לא יודע, איך אומרים? אלוקים גדול. מה אתה רוצה? לא. מרדכי עובד הפוך בדיוק. נכון שהוא בסופו של דבר כתוצאה מבקשת אסתר גם מקיים את העם ומקים את העם לתשובה. אבל קודם כל מהלכים פוליטיים, תוך כדי תפילה. אי אפשר לנתק את המציאות ולהגיד, קדוש ברוך הוא יעזור. הקדוש ברוך הוא יעזור אחרי שאתה עשית את כל מה שאתה יכול לעשות. ואם התרשלת, אל תגיד, זה הוא. אתה לא עשית את כל מה שאתה יכול או צריך לעשות. אדם מצווה לפעול כפי יכולתו, בכל מקום ובכל עניין שהוא נמצא. זה הבסיס. ואז יוצא המן לפני שער המלך בלבוסה, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוסה, כי זה בא רק לפני, עם כל הסיפור עם אסתר, ולשים לב. אסתר מבקשת, צומי, צומו עליי. נכון? גם אני אצום. אני ונערותיי נצום. מיד י"ג הגזרה, מרדכי יוצא לפני שער המלך, ממחר מתחילים. לא יודע מישהו שם לב, רש"י במקום אומר, שתענית אסתר הייתה י"ד ט"ו וט"ז בניסן. הווה אומר, יום הקרבת קורבן פסח, כשיהיה בית מקדש, יום חג המצות, ליל הסדר, ולמחרת יום הקרבת העומר. שלושת הימים האלה, 72 שעות, לא חפלות עם חזיזים בלילה. 72 שעות של תענית, אמיתי. ככה היה. שמנו לב מה עשו שם? פעם ראשונה בתולדות עם ישראל, מאז שנת 48, יציאת מצרים, 2448, מאז פעם ראשונה שבאים חכמים, אורתודוקסים נורמליים, ואומרים לבטל את ליל הסדר. מרדכי ואסתר. ביטלו את ליל הסדר. לא היה ליל הסדר. בינינו, הרי אם הולכים להשמיד ולהרוג, מה שווה, נתחיל לתת שיעורים באמון, חג החירות, חירות, חרות, עניינים. מכירים את השיעורים האלה, נכון? שנה גם יהיה, בעזרת השם. אבל לשים לב שזה מה שקרה שם, ביטלו. ביטלו לחלוטין. אז המנהיגות של מרדכי מלמדת אותנו, בתחום הזה לפחות, לא מחכים דקה. ברגע שאתה שומע שיש מי שרוצה לגזור גזרה, ברגע זה לעבוד. לא להגיד, יהיה בסדר, מה, אתה יודע מה יהיה. המלך ייפול, הקואליציה תיפול, אני יודע מה, הכל יכול להיות. אין דבר כזה. ברגע זה תעבוד. לא עבדת, אל תתלונן. עוד פעם, כל עם ישראל, לא מדובר פה על דברים פרטיים, לא פה על הנהגת ציבור. טוב, זה היה ככה כפתיחה. שורה תחתונה, מה עושה ביום חמישי תענית אסתר? בסדר, הגענו למעשה. מה פתאום תענית אסתר עכשיו? מה פתאום חכמים אמרו תענית אסתר ערב פורים י"ג באדר? לא שייך בכלל. תענית אסתר הייתה י"ד ט"ו ט"ז בניסן. אתם רוצים לעשות תענית זכר לתעניתה של אסתר? אין בעיה. בואו נצרף. מי פה בחור? יש אחד, ברוך השם. בחור? מתי אתה מתענה כבחור? מה? צריך להתענות. י"ד, בניסן. זה בדיוק תענית אסתר. בואו נלביש. נלביש ביחד. ונגיד, תענית אסתר, מתי זה? ערב פסח. מה יש? אנחנו אומרים, מצווה חלה על מצווה. אין איסור חלה לסור, מצווה חלה על מצווה. נעשה את זה, מה זה קשור עכשיו פה לפורים, לאדר? זה נכון שכתוצאה מזה אחר כך, ונהפוך הוא. אבל זה לא שייך לעכשיו. באמת מי שישים לב, ראינו את זה אתמול יפה בשולחן ערוך, מי שישים לב, אין דבר כזה בשולחן ערוך תענית אסתר. השולחן ערוך, מרן כותב בפורש, תענית י' ג' באדר. הוא לא קורא לזה תענית אסתר. אנחנו, או מי ששם את הכותרת, כתב תענית אסתר. אז אם כך, בכלל התבלבלנו. מה עושה פה התענית? למה צריכים להתענות בי' ג' באדר? עונה המשנה ברורה למטה. אלא אותו סימן תפרש צדי, וו. אומר המשנה ברורה למטה, על סמך מה אנחנו חוגגים, טיפה הקדמה, את י' ד' ואת ת'ו' באדר. האמת היא שבאמת לא מובן, לא מובן לחלוטין. אין מי שיודע לספר לשון הרע כהמן, ככה אומרת הגמרא במסכת מגילה. כן? אין מי שיודע לדבר ולספר לשון הרע כמו המן. דרך אגב, היום זה מקצוע. מקצוע קוראים לו שיווק. זה בדיוק אותה שיטה. אבל אני אסביר גם, אני לא סתם אומר, אני לא סתם אומר. לא סתם אומר את זה. יש כלל, כן, מתודי. כשאתה רוצה לשכנע אנשים, גם מרצה, שרוצה, נועם, מנהיג, שרוצה לשכנע את הציבור, דבר ראשון, תפתח בדבר שמוסכם על כולם. מישהו פה למד? בסדר? תפתח משפט ראשון, שכולם מסכימים לו. ברגע שאתה פותח במשפט שכולם מסכימים לו, כולם אומרים, הוא צודק. עוד משפט אחד קטן, ואחר כך, מה שאתה רוצה תגיד, אין ביקורת. כי אמרת דבר ראשון, משפט נכון. כולם בהאזנה, בהקשבה. באמת הוא צודק, כן, אנחנו יודעים את זה. ואין אחד שלא יודע את זה. לטמן דידע, לישנה בישה כאמן. איך אומרת הגמרא? טוב, אז מה הלשון הרע? ישנו עם אחד. באמת אתה צודק, עם ישראל, באחדות, באמת. הכל נכון, הכל בסדר. ישנו עם אחד. מה אחר כך? פוזר ופורד בין העמים, ואין המלך טוב, אין שווה להניחה, עשרת אלפים כיכר כסף, יש פה כבר דברים אמיתיים. יש פה כדאיות משתלמת, גם פיזית, גם כלכלית. אתם יודעים, אם יש גרעון בתקציב, ואנחנו נוריד את עם ישראל, נוכל לצאת מהגרעון, 10,000 כיכר כסף, 10 מיליארד, לא יודע כמה אומרים. אם אנחנו נוריד בעם ישראל, יהיה בסדר. קודם כל ברור לנו שכן, יש עם אחד. וכך בא המן ואומר לאחשוורוש. ובסופו של דבר, הגענו לסוף של הסיפור. אנחנו מוכיחים לו שהוא צודק. עושים פורים יומיים. לא שחוגגים יומיים. יש לנו חגים של שבוע. יש חנוכה דרבנן 8 ימים. יש לנו חג שחלק ביום אחד וחלק ביום אחר. אז מה, הוא לא צדק? מפוזר ומפורד? תחליטו, יש לכם חג, תעשו. ופתאום אנחנו, כן, הולכים בתלם. יש כאלה בי"ד, יש כאלה בט"ו. אנחנו נדבר פה על מי שחוגג בי"ד ומי שחוגג בט"ו. וזה שונה לחלוטין. אשים לב מה אנחנו עושים פה. למה חוגגים בי"ד בט"ו? אומרת לנו המגילה, קיימים אשר נחו בהם היהודים. זאת אומרת, נקבע שיהודים יעמדו על נפשם ביום י"ג באדר, ביום י"ג באדר, כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש עמדו על נפשם, הרגו ואיבדו 75,000 וכולי ביום י"ג באדר. טוב, יום י"ג באדר נלחמים, מה עושים למחרת? חזרנו מהמבצע, הכל בסדר, מה עושים? חייל, פותחים שולחן, נכון? כולם חזרו בסדר, פותחים שולחן. זה מה שכתוב במגילה, קיימים אשר נחו בהם. אז יום י"ד זה זמן חגיגה, כי י"ג היה יום קרב. אלא מה? שפה בדרך נכנסה לנו איזה יהודייה מלכה, מה זה? ירקרוקת, שברירית, יפהפייה כזאת, מרוחה בכל מיני שמנים, כן, משהו כזה, יהודי עדין ביותר. וכשהמלך שואל אותה, נו אסתריקה המלכה, מלכה, מה את רוצה אחרי היום הראשון? אז היא ברוב שבריריותה, עדינותה ונחמדותה, אומרת לה, יש לי רעיון, עוד יום להרוג. ממש, כן, בוודאי. אני רוצה שבשושן היהודים יעמדו על נפשם גם ביום י"ד, לחתוך כמה שיותר. לא לקחת את זה אישית, אבל זה מה שאומרת בעצם אסתר. אני מסביר. ואז בשושן הבירה הורגים עוד ותולים את בני המן, כן, את בני המן יתלו על עץ, זה היה בי"ד. במילים אחרות, מתי בני שושן נחו מהקרבות שלהם? בניגוד לכולם שהיו ספתח, כמו שאומרים, יום י"ג, בשושן הם נכנסו גם מהסף, יום דסף של קרב, גם בי"ד. אז מתי הם נחו? יום ט"ו. אז עוד פעם, לא ארגנו פה חגיגות נפרדות, אלא ברור לנו שבסיום קרב הולכים לנוח, וזה המנוחה. טוב, למה עכשיו מוקפות חומה עם אותי יהושע, אנחנו כבוד לארץ ישראל, בואו לא ניכנס לזה ככה, אנחנו יותר מדי מתפרטים. אבל דבר אחד ברור, שכולם נלחמו ביום י"ג. אומר לנו המשנה ברורה, משה כשנלחם בעמלק, צבאות בית דוד כשנלחמו, מה היו עושים ביום קרב? חוזרים בתשובה. כי לא יכול להיות שצבא ישראלי ינצח בלי חזרה בתשובה. איך מתבטא תשובה? תענית. לכן גם אצל משה, גם בצבאות בית דוד, ביום שיוצאים לקרב, היו מתענים. וכך עשו גם בזמן פורים, שביום י"ג התענו. אני רוצה לחדש לכם חידוש. הוא לא חידוש, כל אחד שישמע אותי יגיד, בוודאי. גם היום, תמיד ביום קרב ראשון, עם כל התכנון הלוגיסטי, אספקה לא מגיעה. תמיד נשארים רעבים ביום הראשון, וכולם תלונים, ועדת חקירה, אין מה לעשות ועדות חקירה. יעשו עוד 100, זה לא יעזור. תמיד ביום הראשון, בצבא ישראלי, צבא יהודי, זה יום של תשובה, יום של תענית. ומי שיודע, מבין שאני צודק. כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. איך אמרנו לזה? זה נקרא היסטוריה אלוקית. הרב היה כותב, היסטוריה בטף. הסתר יא, ואנוכי הסתר אסתיר פניי. מהלכים שהקדוש ברוך הוא מבשל, בלי שאנחנו בכלל נמצאים, לא מבינים בכלל מה קורה פה. הכל בהסתר. ודברים, גוררים דברים, ופתאום מישהו חושב שהכל נפל, ופתאום עוד פעם, והקדוש ברוך הוא מנתב, ככה מתחת לפני המים, בלי שנורקל. לא רואים אותו, הוא מתחת ומנתב את הכל, ובסוף מגיעים לחוף מבטחים. בסדר? זה בעצם ההיסטוריה. זה בעצם מה שקרה. והקדוש ברוך הוא מנווט. זה היסוד. מכאן אומר לנו המשנה ברורה, יום התענית הוא בעצם יום תענית של קרב. אנחנו צמים בערב פורים, כי זה היה יום שישראל, עם ישראל, היהודים, עמדו על נפשם. למה יש כאלה שקוראים לזה תענית אסתר? שואל המשנה ברורה. כיוון שצריכים להבין שהתענית הזאת היא הייתה כזאת, ואנחנו רוצים שכל תענית שלנו תהיה כזאת, כמו תענית אסתר, שברור לנו שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם, ובמידת הרחמים דאג לכך שעם ישראל ינצל מהצרה הזאת שנקלה אליה. זה בעצם השם. אבל כמו שאמרתי, רבי יוסף קארו מרן, הוא במפורש כותב, תענית יום י' ג', הוא לא כותב תענית אסתר. זה תענית של קרב. בעצם תענית שאומרת, אנחנו מתוך תשובה יכולים לנצח. והשנה, כיוון שהתענית אמורה הייתה להיות ביום שבת, ואין מתענים בשבת, וכיוון שהתענית הזאת היא לא תענית של פורענות, כי הקדום בפורענות עלה מקדימינן, אומרת הגמרא בתענית, להקדים פורענות לא מקדימים, דוחים כמה שיותר, כמה שאפשר, כיוון שהתענית הזאת היא לא תענית של פורענות, זה תענית של מידת הרחמים כדי שנצח במאבקים שלנו. אז לכן מקדימים. וכמובן לא נקבע ביום שישי להיכנס לשבת בתענית, זה גם בעיה גדולה. רק תענית אחת, השנה הייתה שרה בטבת. אבל לכן מקדימים ליום חמישי. וכל ענייני התענית חלים ביום חמישי. בסדר? זה מה שאנחנו רואים בדף. תסתכלו בסימן תפרש פעיבב סעיף ב', אומר השולחן ערוך, מתענים בי"ג באדר, ואם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. ואם חל פורים ביום א', אני קורא רק את המודגש, שמתענים ביום ה' שלפניו, וחל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים. אז זה לא כל כך משתלם, אבל בכל זאת, מי שרוצה ביום חמישי לאכול, יכול. אומר המשנה ברורה סעיף קטן ב', מתענים בי"ג באדר, כי בימי מרדכי ואסתר נקלו ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם מאויביהם. ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מטענים, שכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמשה רבנו עליו השלום ביום שנלחם עם המלא כי היה מטענה. אם כן בוודאי גם בימי מרדכי היו מטענים באותו יום, ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר. ולמה הוא נקרא תענית אסתר? כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צערתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. זה בעצם הבסיס. אז קוראים לו תענית אסתר, אבל זה לא תענית אסתר. זה דבר ראשון. בשער הציון סעיף קטן י"ג, תראו למטה, והפרי בגדים כתב עודתם שלא קבעו תענית אסתר בערב שבת, מפני שמרבים בסליחות, ואין פנאי להכין לכבוד שבת. זהו שייך רק לעניין לקבוע תענית לכולם. השם כן ביחידים, לשים לב לעניין הזה שהוא חשוב לערב שבת. ערב שבת מתעסקים עם שבת, לא מתעסקים עם דברים אחרים. שבוע מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, בגלל זה כדאי להדגיש את העניין, שאנחנו בערב שבת מתעסקים רק עם שבת. ההפך, גם כותב השולחן ערוך שמי שעושה מלאכה, כן, אחרי זמן המנחה, לא רואה סימן ברכה. מה הכוונה לא רואה סימן ברכה? מה שמרוויח פה, מוציא במקום אחר. בפורים, זה כתוב ככה קצת יותר מודגש אפילו, כן? לא ירוויח או גם יפסיד, זה שאלה אחרת מה זה לא רואה סימן ברכה, כי בימי פורים, כל אחד ביום שהוא חוגג את פורים, בני י' ד' וי' ד', בני ת' ו' ות' ו', לא עושים מלאכה. נכון שיש מקומות שנהגו שכן ושלא, היום לא נוהגים, או יותר נכון נוהגים שלא עושים מלאכה בפורים. טוב, בכל מקרה, יום חמישי תענית אסתר, חל י"ג בשבת, הכן מקדימים, אני קורא למטה בעמוד אחד, תענית לפני השבת, ומכיוון שהם קרובים תענית בתחילה בערב שבת, מקדימים יום נוסף ליום חמישי, י"א באדר. התענית מתחילה מעלות השחר, ויש כאן טעות. זה לא חמש, אני טעיתי, זה רבע לחמש. בסדר? לשים לב. עד צאת הכוכבים. טוב, זכר למחצית השקל שתמיד אנחנו נותנים, עכשיו לשים לב, זכר למחצית השקל הוא לא קבוע דווקא לפורים. בזמן שהיה בית המקדש, היו נותנים מחצית השקל כל חודש אדר, לכן קראנו פרשת שקלים, משמיעים על השקלים בראש חודש אדר. מדוע? כי למה שימשו השקלים, מחציות השקלים? התקציב השוטף השנתי של קורבנות הציבור בבית המקדש. במילים אחרות, הקיום הציבורי של בית המקדש היה מאותו כסף של מחצית השקל. ואז שואלים אותנו, אתם יודעים מהו התקציב של בית המקדש? מה התשובה? אין מה לדון בדיונים ארוכי לילה על התקציב הציבורי בבית המקדש. כמה הוא התקציב? מספר הגברים מגיל 20 ומעלה חלקי שניים. בסדר? זה כל מי שנותן מחצית השקל. זהו, זה התקציב. תראו איך פותרים בעיות של קואליציה וכל מיני דברים כאלה. אין צורך, הכל ברור, סגור מראש. הקדוש ברוך הוא ככה ציווה, תסתדרו עם התקציב הנוכחי. ואם עלה מחיר הכבשים, אז תורידו אותו. בסדר? כדי שיהיה מספיק קורבנות ציבור למשך כל ימות השנה. טוב. אנחנו מגיעים ולכן, זכר מחצית השקל אפשר לתת מתי שרוצים. נוהגים שנותנים בסמוך לקריאת המגילה. עכשיו, מה עושים השנה? לרוב עם ישראל, שפורים בשבילו זה מוצאי שבת. אז מה עושים? שתי דעות בעניין. יש דעה שאומרת לתת במנחה של תענית אסתר, כי תמיד אחרי מנחה של תענית אסתר זה הזמן שהיו נותנים, אחר כך מיד קוראים מגילה, השנה זה יום חמישי, ויש מי שאומר שנותנים ביום ראשון בבוקר, בקריאת מגילה של בוקר. זכר מחצית השקל, לא עקרוני. אפשר כך ואפשר כך, ואפשר גם לפני כן לתת זכר למחצית השקל כל חודש אדר. ותמיד עדיף להקדים. אבל דבר אחד ברור, לא באים עם הכסף בשבת בשביל זכר מחצית השקל שמוצא שבת, מיד אחרי ערבית שקוראים מגילה, כן. למה? זכר מחצית השקל זה 5 שקלים. סליחה, מחצית השקל. יש, לא, חצי שקל של תורה. חצי שקל של תורה, טוב, בשביל להבהיר, מטבעות או כספים שמוזכרים בתורה, אין הכוונה לערך נקוב על מטבע. הכוונה היא לערך נומינלי של מתכת. בסדר? ערך עכשיו, עכשווי של מתכת. אני בדקתי ביום רביעי שעבר, צריך לבדוק סוף השבוע עוד פעם, יש בורסה לכסף, בסדר? 9.6 גרם כסף זה מחצית השקל. כמה עולה 9.6 גרם כסף? היה חשבון של אונקייה, אונקייה זה 31.2 גרם, מחלקים, מכפלים ב-9.6, מוסיפים מע"מ, כי אנחנו בארץ ישראל, ממלכתיים, לא עושים קנייה ומכירה ללא מע"מ, בסופו של דבר יצא לי 27 שקלים ו-19 אגורות. טוב, נגיד לכל אחד את 27 שקלים ו-19 אגורות, הרי אתם יודעים כבר, על פי החוק אסור לעשות 99, זה הונאה, נכנס החוק הזה לתוקף, אז נגיד 27 ו-20, גם 27 ו-20 ניתן, הכתוב העשיר לא ירבה ועני לא ימעיט. אז מה שאנחנו עושים, נותנים, יודע מה, 28 שקלים, 30 שקלים, ואומרים, מה שזה בדיוק, מחצית השקל זה למחצית השקל, והשאר זה סתם צדקה. בסדר? עכשיו, כיוון שמחצית השקל בזמן בית המקדש היה מיועד לקורבנות הציבור, מה עושים קורבנות הציבור? מקיימים את עם ישראל דרך עבודת בית המקדש, ונכון להיום אין לנו בית מקדש, אז הדבר היחיד שמקיים את עם ישראל כנגד עבודת בית המקדש, זה לימוד תורה. אז זכר מחצית השקל נותנים לימוד תורה, בלבד. זה לא קשור לעניים, זה לא קשור למתנות עניים, זה לא קשור לתרומה לבית כנסת, זה דברים אחרים בכלל. צריך לשים לב, כל דבר יש לו את המטרה שלו. וזו המטרה של זכר למחצית השקל. טוב, מכאן אנחנו מגיעים, כמו שאמרנו, למעברים שבין קדושה לקדושה. אנחנו נמצאים בקדושת שבת, שזו הקדושה הגבוהה ביותר, שפיות שאומר יום השבת אין כמוהו ברכו אלוקים ויברכהו. כמה עולים בשבת? 7 עולים, זה המקסימום. בסדר? יש יום אחד שיש יותר עולים, אבל זה, איך אומרים, זה בלי הגבלה בסופו של דבר. איזה יום יש יותר מ7 עולים? שמחת תורה. זה היום היחיד. אבל מבחינת הקדושה, קדושת השבת שבעה, יום הכיפורים שישה עולים, שישה, יום טוב חמישה וכולי. ראש חודש, חול המועד ארבעה, יום חול עולים שלושה, זה סדר הקדושות. בכל מקרה, אנחנו עוברים מקדושת שבת לקדושת יום הפורים. עוד פעם, לא חג פורים, אלא יום הפורים. מה ההגדרה של חג? יום שמקריבים בו קורבן חגיגה. אז גם אין חג העצמאות ואין חג חנוכה, יש ימי החנוכה ויש יום העצמאות. בסדר? לשים לב שחג זה דבר ברור מבחינה הלכתית, זה ההגדרה שלנו לחג. בכל מקרה לענייננו, אנחנו עוברים, ובמעבר הזה יש שאלה אחת שהיא תמיד חוזרת על עצמה בעוד כמה מקומות. מה קורה עם סעודה שלישית? בדרך כלל סעודה שלישית אנחנו מתחילים כך צריך לפני השקיעה. והרבה פעמים מסיימים אותה אחרי צאת הכוכבים. מה אנחנו מזכירים בברכת המזון של סעודה שלישית? איך אנחנו מכילים את המעבר הזה בין שבת לבין פורים תוך כדי אכילה? כי ברור לנו שזה מעבר טוב. אכילה היא הדבר הרוחני הגבוה ביותר שיש לאדם. כי אכילה בעצם זה ברור. לא האכילה הדמיונית, כמו שכותב רבנו בחיי. האכילה הוודאית. האכילה היא ברור בין טוב לרע. הגוף קולט את הטוב ופולט את הרע. הרב באורות התשובה קורא לזה תשובה גופנית. אדם שאין לו תשובה גופנית, אז הוא חולני, הוא חולה. יש גם תשובה רוחנית. אבל קודם כל זה מתחיל מהגוף. לכן אכילה זה אחד הדברים המיוחדים, שבכל אירוע, מהרמה הגבוהה ביותר, עד הנמוכה ביותר, אנחנו אוכלים. כשיצחק רצה לברך את יעקב, מה הוא ביקש? פתח שולחן, שים מנגל. בלי זה לא זז כלום. הבאתי צד תצייד, עשיתי לך אוכל, מטעמים כאשר האב אביו, והביא לו. ועכשיו, אפשר לברך? איך אפשר לברך על בטן ריקה? חייבים. לאכול, לשתות משהו. אז יש לב טוב, וממשיכים. בסדר, אז לכן, הסעודה השלישית שמעבירה אותנו מיד לפורים, לרוב העם ישראל שחוגגים בי"ד, אז יש פה מעבר. עכשיו, מה אני עושה פה? אני בפורים או שאני בשבת? אני כבר מסכם. כבר מסכם. יש ארבע דעות מה לעשות בברכת המזון של סעודה שלישית שהיא במוצאי שבת. שם לב להרכבה. האם אנחנו הולכים לפי ההתחלה, ולא אכפת לי מתי גמרת לאכול, ואז מה נגיד? רצה. האם אני הולך לפי שעת הסיום, אם אדם אכל לחם, צאת הכוכבים, בשקיעה, צאת הכוכבים, אז אם אני הולך לפי הסיום, לפי שעת הברכה, עכשיו אתה מברך, תברך לפי הזמן הזה, כמו שאדם, תפילת התשלומים, מי ששכח התפלל מנחה בשבת. למה? אכל צ'ונט, כמו שאומרים, מי שאכל צ'ונט חייב מיטה. הלך לישון, מיטה. ואז הוא התעורר, כבר אין מנחה. מה הוא עושה? איך הוא מתפלל עכשיו? אנוס, ערבית שתיים. איזה ערבית? של יום חול. מוצאי שבת. יום חול, ראשונה התחונה. נתנו שנייה לו. זאת אומרת, אני מדבר על מה שעכשיו. אם על מה שעכשיו, אז כשאני מברך בקטע המזון, מה אני צריך לברך? מה? על הניסים. בסדר? על הניסים. טוב, אז כבר הגענו לשתי דעות. דעה שלישית אומרת, שמע, אתה התחלת לאכול בשבת. אתה חייב לברך כמו שבת. אבל מצד שני, אתה עכשיו נמצא בפורים, וגם אכלת בפורים. אז מה תברך? מה תגיד? גם על הניסים וגם רצה. ויש דעה רביעית שאומרת, שמעו, זה הפסקה. אם אני לא מחויב באמת בעל הניסים, אם אני לא מחויב ברצה, כן, אז יש לי הפסקה בתוך כדי ברכת המזון. לכן מה לעשות? מספק? לא להגיד כלום. הגענו לארבע דעות. אז מה עושה חכם? מחפש מה הדעה האמיתית. מה עושה חכם גדול? בכלל נכנס לבעיה. בסדר? גומר לאכול את הלחם, בשקיעה. ואז ברור שהוא לא אכל בפורים. הוא אכל רק בשבת. ואז אנחנו פותרים את כל הבעיה, זה בעצם הסיכום של העניין הזה של התפילה. מה שואלים שם, אני לא לעיניים שלי. טוב, לא אמרנו, דיברנו. אמרנו שהאוכל זה בעצם ברור. ואכלתם את כל הוגים אשר סביבותיכם, וכולי, יהודים לא קניבלים. האכילה היא בעצם ברור, מאכלת. כן, זה ברור, זה ניקוי. וזה בעצם כל נושא האכילה. אדם הראשון בגן עדן, מה צובה? לאכול. ומה עוד הוא צובה? לא לאכול. עשה לאכול, מצוות לא תעשה, לא לאכול. בסדר? אבל זה היסוד של העניין של האכילה, וזה אנחנו סיימנו. בכל מקרה, אני רוצה שנקרא את הסיום פה של העמוד השני. את הראשון כבר גמרנו. סדר תפילת פורים אכל במוצאי שבת. יש לנו פה הרכבה. אחר קריאת המגילה בערבית. אומר, כך כותב השולחן ערוך, ואתה קדוש. ואם אכל במוצאי שבת, אומר, ויהי נועם, קודם ואתה קדוש. אומר הרמה, ואומרים ויתן לך, וקוראים מגילה, ואחר כך מבדילים. אני מסכם למטה, יש לנו פה משנה ברורה, שולחן ערוך, סיכום לספרדים. תפילת ערבית של מוצאי שבת, אומרים תפילת עמידה, כמובן אתה חוננתנו, לאחר מכן אומרים חצי קדיש, זה אומר עד האמירן בעלמה, שובה השם וינועם, כן, יושב בסתר עליון, לאחר מכן בלבד, כן, עד, אורך ימים, אסביר עובר בישועתי, אורך ימים אסביר עובר בישועתי. עד סיום הפרק של יושב בסתר עליון, מברכים ברכת מעורי האש בלבד, קוראים את המגילה, לאחר קריאת המגילה וסיום הברכות אומרים, ואתה קדוש, קדיש תתקבל, שיר למעלות, עוד קדיש, יש למה, עלינו לשבח. רק לאחר מכן, מבדילים. אתה חוננתנו בשביל שיוכלו לקפץ בקפצונים ולהריש ברעשנים, ולעניין האכילה זה ההבדלה שהיא אחרי קריאת מגילה. כיוון שקריאת מגילה מיד אחרי ערבית, תמיד, ירושלמים לא מכירים את זה, אבל מיד אחרי ערבית מתחילים בלי לאכול. לאשכנזים אומרים עמידה כמובן אם אתה חוננתנו, קדיש תתקבל, קוראים מגילה, אחר כך וינועם יושב בסתר ואתה קדוש, קדיש שלם ללא תתקבל, רק יש למה בגלל שכבר אמרו לפני כן, סיום התחילה כמו כל ערב, מי שאומר שיר למעלות בסדר, ומי שלא, עלינו לשבח, והבדלה, עושים אותה בשלמותה כרגיל. לשים לב להבדל. ספרדים אומרים מעורי האש לפני מגילה. ואשכנזים עושים את כל ההבדלה כולה ביחד. בשלמות לאחר קריאת המגילה. לגבי סעודה, אנחנו יודעים שהשולחן ערוך כותב, אנחנו בעמוד 3, שולחן ערוך כותב, שסעודת פורים עיקרה הוא דווקא ביום. לגבינו שהשנה ליל פורים במוצאי שבת, אומר הרמה בסימן תפריצה דיי, מצווה להרדות בסעודת פורים ובסעודה אחת יוצאים. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. אומר הרמה ומכל מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. זה בעצם הבסיס שעושים ככה עוד מסיבה במכון מאיר, גם בלילה, כי בלילה גם צריך להרבות קצת בסעודה. אומר המשנה ברורה, והרבה קצת בסעודה, ואפילו כשחל הי"ד במוצאי שבת, שעשה סעודה חשובה בסעודה שלישית. תשימו לב מה ההתייחסות לסעודה שלישית במשנה ברורה. כל שבת סעודה שלישית היא סעודה חשובה. לא לחשוב שגומרים את זה בשטיקה להרינג. בסדר? אתה מכיר את המושג? חתיכת דג מלוח. זה לא נגמר בזה. צריך סעודה חשובה. בסדר? אומר כך. מכל מקום צריך להרבות קצת בלילה לכבוד פורים. במילים אחרות, מלווה מלכה כמו שצריך. וגם במלווה מלכה, תמיד אנחנו אומרים שצריכים לאכול דגים. איזה דגים? מה אמרנו? סרדינים אוכלים במוצאי שבת. מדוע? היום אמר לנו הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, סרדינים. אתה יוצא משבת ליום חול, כמו שיש ראש השנה מלא סימנים, כל שבוע יש סימן. סרדינים. אנחנו מורידים את הדינים באמצע השבוע, שיבוא הכל בחסד וברחמים. לכן הוא אומר, אחנה סעודה כמו למחר, ששם צריך להרבות יותר. כתבו האחרונים, שנכון ללבוש בגדי שבת גם כן מבערב, זה בכל שנה ושנה. נמצא אחר כך בביתו נרות דולקות, ושולחן ערוך ומיטה מוצעת. גם בליל פורים, כל השנה כולה. ברור שאם אנחנו נמצאים, יוצאים משבת לפורים, אין שום סיבה להוריד את בגדי שבת. כל השנה אנחנו אומרים, מוצאי שבת, לא להבריח את השבת. להישאר עם בגדי שבת עד שהולכים לישון. אני יודע, יודע את הפיתוי, מכיר אותו. בסדר? אבל בכל זאת, להישאר עם בגדי שבת עד שהולכים לישון להמשיך את קדושת השבת. את האור הזה של השבת לקדם. ובכל זאת, גם השנה שזה ערב, שזה מוצאי שבת, אז כמובן שכן. עכשיו פה אני כתבתי סיכום, ואני קורא את הסיכום שלי, כמובן על פי מה שראינו בדברי רבותינו. נקודה אחת אני אומר. בדור האחרון יש לנו הרבה שאלות לגבי אנשים שמחליפים את מקומם, מפרוזים למוקפים, ממוקפים לפרוזים. לפני 40 שנה, בקושי זה היה. מי היה יוצא מירושלים? מי היה נוסע מתל אביב אפילו? אתה יודע מה זה לנסוע מירושלים לתל אביב? נגיד לפני, כתוב שכשגנרל אלנבי הגיע לירושלים מיפו, אז פרצו דרך חדשה. כתוב בספרי ההיסטוריה, לפני כמה שנים זה היה? כמעט 100 שנה. כמעט, פחות קצת. פחות מ-100 שנה. קיצרו את הדרך לירושלים, והיא כעת עומדת רק על 16 שעות. זה ברור? מיפו לירושלים. עוד מעט תהיה רכבת, יש 16 דקות. 25 דקות. אז אנחנו נמצאים בעולם אחר. לכן כל השאלות של אנשים שמחליפים את מקומם, בקושי התעסקו עם זה. כי אם מישהו עזב את הבית שלו, הוא הלך, הוא כבר הלך. אבל כאלה קפצנים, שבמוצאי שבת הם עדיין פה, אחרי שעתיים הם כבר יהיו בחיפה, ולמחרת בבוקר הם חוזרים לירושלים כדי להיות עוד פעם בירושלים, זה נושא חדש. אנשים לא היו מתנהגים כך, זה לא היה מציאותי. אדם שיוצא לדרך, הוא יוצא לדרך. אדם שחוזר, הוא חוזר. זה לא נייד כזה מיום ליום. לכן, מי שנותן לנו את הממד של הדברים האלה, זה דווקא האחרונים, ואני ראיתי, יש תשובה, מתחלקת לכמה סעיפים, של ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, בשו"ת שלו, מנחת אברהם, והוא כתב, שהוא כותב את התשובה גם לספרדים וגם לאשכנזים. מתוך כל הסיכום אני כתבתי את הדברים, ובעזרת השם נקרא את זה עכשיו, ובזה נראה מה אנחנו צריכים לעשות. אדם הנמצא במוצאי שבת בירושלים, לשים לב מה כתוב פה, נמצא בירושלים, ומקום מגוריו הוא מחוץ לירושלים. זאת אומרת, בדרך כלל, הוא לא ירושלמי. זה אומר, אפילו, חייל, בחור ישיבה, שגר, שהישיבה שלו מחוץ לירושלים, והוא במקרה נמצא בירושלים, כי בחור ישיבה, שנמצא, שההורים שלו גרים מחוץ לירושלים, והוא לומד בירושלים, הבית שלו זה בירושלים. זה פסיקה קבועה, כבר מחנוכה, עד פורים. של הרב שפירא, שבמקום שאדם נמצא רוב השנה, זה הבית שלו. אפילו שבתעודת זהות זה לא כתוב. מקום מגוריו, רוב השנה. זה הבית שלו. לכן אומר כך, אדם הנמצא במוצאי שבת בירושלים, מקום מגוריו ומחוץ לירושלים, וביום ראשון מתעתד לנסוע מחוץ לעיר ולא לחזור עד לבוקר יום שני לפחות, זה יכול להיות חייל המשרת בכל מקום מחוץ לירושלים. בחור בפנימיה מחוץ לירושלים, השובט בירושלים. ואז נוצר מצב שביום הקריאה בערי הארץ הוא בירושלים, וביום הקריאה בירושלים הוא בעיר אחרת. אדם כזה צריך לקרוא את המגילה במוצאי שבת, אפילו שהוא בירושלים. ולמחרת בבוקר יום ראשון, הוא מתחייב בכל חיובי הפורים ביום ראשון י"ד כפרוז. על כן חיילים החוזרים לשירות ביום א', ימצאו מקום הקוראים בו במוצאי שבת מגילה. מצאתם מקום? פה, באולם הזה, בבית המדרש, הישן של מכון מאיר, במוצאי שבת בשעה, אם אני לא טועה, 7 או 7:20. תהיה קריאת מגילה לכל מי שצריך לצאת ביום ראשון מחוץ לירושלים. ירושלמי. עוד שנייה, הנה זה כתוב פה קדימה. ירושלמי, מוקף הרוצה לצאת מחוץ לירושלים במוצאי שבת. לא יכול לקרוא את המגילה, אלא רק לאחר צאתו מירושלים, כיוון שמחשבה בלבד אינה מועילה. שמנו לב להבדל בין, נקרא לזה תל אביבי שנמצא בשבת בירושלים, ובין ירושלמי שרוצה לצאת. תל אביבי שנמצא בירושלים יכול לקרוא את המגילה. ירושלמי שרוצה לצאת, כן, הוא עצמו לא יכול לקרוא את המגילה, אלא אם כן הוא יצא. אז מה יעשה עכשיו חייל ירושלמי? וזה, התקלה הזאת קרתה השנה, כי כמובן ש... מה נעשה? אנשים מתייחסים לנוצרי ולא מתייחסים ליהודי, ועשו גיוס של חיילי מכינות ביום ראשון בבוקר. אז מה עושה חייל ירושלמי? שעכשיו הוא עוד ירושלמי. עכשיו הוא רוצה ללכת להתגייס ביום ראשון. רוצה. לקחו אותו לגיוס ביום ראשון. לא דוחים לו ליום שלישי. מה הוא עושה? אומר הרב שפירא, זה לא יודע אם כתוב פה. אומר הרב שפירא, הרי בכל מקרה, מי שקורא ביהודה לת, יוצא ידי חובה. זאת אומרת, בדיעבד, אם אין לו אפשרות אחרת, אין לו אפשרות לצאת מירושלים בערב, בדיעבד, אם הוא קרא את המגילה גם פה בירושלים, הוא יצא ידי חובה, כי יהודה לת זה זמן מקרא לכל העולם כולו. לכן אני אקרא את הסיום, אני נמצא בירושלים בשבת, ויוצא במוצאי שבת מחוץ לירושלים, ומתעתד לחזור לירושלים ביום ראשון לאחר עלות השחר, זו השעה הנכונה 4:42 בבוקר, חייב בפורים ביום י' ד' וגם ביום ט' ו'. בן עיר שרוצה לבוא לירושלים במהלך יום ראשון, אפילו עד עלות השחר של יום שני, מתחייב בעירו וגם בירושלים, זאת אומרת, גם י' ד' וגם ט' ו'. אני נמצא בעיר אחרת במוצאי שבת ורוצה לחזור לירושלים באותו ערב, ועד לפני עלות השחר של יום ראשון, מתחייב בפורים רק בירושלים ביום שני. בעזרת השם אנחנו נברך את כולנו, שהקדוש ברוך הוא מתוך אחדותנו, בריאותנו הלאומית והפרטית, ייתן לנו בעזרת השם לראות פני משיח צדקנו בגאולה שלמה, מתוך רחבות הדעת והתורה בארץ ישראל ובעולם כולו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. תודה.